זה ייתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל בשקל הקודש, 20 גירה השקל, מחצית השקל תרומה להווי. זה הציווי שכל אחד, העשיר לא ירבה והדל לא ימית, כל אחד היה נותן בדיוק מחצית השקל. וזה עצמו צריך להבין איך זה יכול להיות שכולם זה אותו דבר. לא מצאנו בדרך כלל במצוות צדקה למשל, שאומרים לבן אדם, יש גבול כמה אתה נותן, וגם אם יש לך אפשרות לתת יותר, אל תיתן יותר. יש כמה אתה נותן סכום מסוים. פה במצווה הזו של מחצית השקל, מגבילים את זה שכולם נותנים רק מחצית. השיר לא נותן יותר והדל לא נותן פחות. מה זה העניין הזה של מחצית השקל שכולם שווים בדבר? ומצד שני, יש אחד השיר ואחד אני. אז נראה את העניין לפי פנימיות. כתוב בפסוק, שלמה המלך אומר, נודע בשערים בעלה. מה הנמשל של הפסוק הזה? ידוע שזה הולך על עם ישראל, והבעל של עם ישראל זה הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא נודע לעם ישראל בשערים. מה הכוונה? מביא שני פירושים. שהקדוש ברוך הוא בעל של כל נשמה מישראל. הקדוש ברוך הוא הבעל שמשפיע לכל אחד ואחד, כמו בבעל ואישה, אז הבעל הוא המשפיע והאישה היא המקבל, אז ככה הקדוש ברוך הוא המשפיע, הוא הנותן, וכל יהודי ויהודי הוא המקבל. מה נותן הקדוש ברוך הוא הבעל לכל אחד ואחד? שכל אהבה או עירה שיש לכל נשמה מישראל, כל עניין של אהבת השם או עירת השם, כל רגש, כל התקרבות לאלוקות שיש לכל נשמה, הכל ומאיתו יתברך. הכל אנחנו מקבלים מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מחלק מתנות, והוא נותן לכל אחד ואחד את המתנה שלו. זה נקרא נודע בעלה. הבעל כביכול, הקדוש ברוך הוא נודע לכל אחד ואחד. מה זה בשערים? אז בשערים יש שני פירושים. פירוש אחד אומר הזוהר, מה זה בשערים? הוא לכל אחד לפום שיעור הדילי. לכל אחד ואחד מבני ישראל, הקדוש ברוך הוא נותן את ההשפעה הזו. מה זה בשערים? לכל אחד לפי השיעור שלו, כל אחד לפי היכולת, לפי המידה שלו, לפי היכולת הקיבול שלו. אז לפי הפירוש הזה, מה זה שערים? שערים זה כמו כמה שכל אחד לפי השיעור שלו, לפי המידה שלו. יש פירוש נוסף מה זה בשערים, ולפי מה שנכנס בשערים. שערים, לא כמובן שערים כפשוטו, אבל יש שערים שהם דלת שערים. יש ארבעה שערים שדרכם נכנס וחודר עניינים רוחניים. מה זה ארבעת השערים? אהבה ויראה, תורה ומצוות. זה ארבעת השערים שישנם. כן נודע שזה כנגד דלת אותיות, הוויה ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא נודע. הקדוש ברוך הוא מגלה את עצמו, הבעל נותן את עצמו לעם ישראל, איך הוא נותן את עצמו ואיכן הוא נותן את עצמו? בשערים. יש ארבעה שערים, הוא נותן אהבה, הוא נותן עירה, נותן יכולת לקיים מצוות וללמוד תורה. אז זה שני פירושים במילה בשערים, או כל אחד לפי משהו משער, או שערים לשון שער וכניסה. וזה בא מלמעלה. שאלת השאלה, ולהבין זה, זה צריך להבין מה הפירוש שהקדוש ברוך הוא נותן מלמעלה. אם הכל ממנו יתברך, אם הכל בא מלמעלה, אם הקדוש ברוך הוא נותן את הכל במתנה מלמעלה, אז נשאלת השאלה, אם כן, מהו הבחירה לאדם? איפה פה בדיוק החלוקה בין מה שהאדם עושה לבד, לבין מה שהוא מקבל מלמעלה? אם אומרים שהקדוש ברוך הוא נותן לו זה מלמעלה מתנה, אז איפה הבן אדם פה? אז מה, הוא לא עושה כלום? פשוט מקבל מלמעלה שפע אלוקי. אם זה תלוי באדם, אז זה עבודה של האדם. איפה בדיוק המדידה, מה תלוי בו, מה תלוי מלמעלה? ובוודאי יש דבר התלוי בבחירתו של אדם. ברור לנו שיש בכל המהלך הזה של אהבה ויראה ותורה ומצוות, מה שהאדם תלוי בבחירתו. כמו שלמשל, כולם מכירים את לשון מאמר חז"ל, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. זאת אומרת שיראת שמיים לפי מאמר חז"ל זה לא בידי שמיים, זה תלוי בך. ומצד שני, כמאמר חז"ל הזה אומר, נודע בשערים בעלה, שהקדוש ברוך הוא כמו בעל, הוא משפיע, והוא נודע, הוא משפיע לכל אחד ואחד. אז איך עושים את השילוב הזה? לבאר זה, צריך להסביר אם כך, מה תלוי בבחירתו ומה בא מלמעלה. צריך לעשות סדר ולהבין איזה חלק תלוי בעבודת האדם ואיזה חלק בא כמתנה מלמעלה. זה להבין את זה. אז הוא אומר ככה, כתיב, שמע ישראל, הוויה אלוקינו, הוויה אחד ואהבת. יהודי שמע, יהודי צריך להתבונן, ורק אחרי שהוא מתבונן כמו שיסביר עוד מעט, ואז ואהבת. כמו שידוע, למשל, יש ביור בחסידות על הפסוק שאומר, שאו שערים ראשיכם. אז בחסידות מבואר, כמו שאמרנו כרגע, מה זה שערים? שערים יש אהבת השם, יראת השם. אז אומרים ש... כדי שהשערים יהיו אצלך פעילים, כדי שהרגשות יהיו אצלך פעילים, עשו שערים ראשיכם. צריך לעלות לראש, צריך להתחיל מהתבוננות, וכשיש לך בראש את ההתבוננות בדברים הראויים, אז השערים יכולים להתפתח, אז השערים יכולים לגדול. אז גם פה הוא אומר אותו דבר, כדי שיהיה את ה-ואהבת, אז איך מגיעים ל-ואהבת? שמה ישראל. שמה זה מלשון התבוננות בדיוק. והוא אומר ככה, מה זה ואהבת? במילה ואהבת, והנה באהבת, בואהבת יש בית פירושים. יש שני פירושים במילה ואהבת. מה הם שני הפירושים? אז זה יהיה כאן מאוד בעריכות. הפירוש הראשון יהיה ממש בעריכות כמעט עד אמצע עמוד הבא. פירוש הראשון ואהבת זה שמצווים אותך. ואהבת, אתה מצווה לאהוב. איך אתה מצווה לאהוב? איך אפשר... לצוות על בן אדם על רגש, אז הוא יסביר איך מגיעים לזה. הפירוש השני אומר את זה במילה אחת, וא', פירוש השני זה לשון עתיד. דהיינו, שתבוא אהבה ממילא, אומרים לך כהבטחה, תדע לך שאהבת, בסוף אתה תאהב. אז איך מתחילים עם הפירוש הראשון, איך מתחילים עם הפירוש השני, וזה בעצם מקשר אותנו לשאלה שהוא שאל, מה בא מלמעלה ומה תלוי בך. מה שתלוי בך זה הפירוש הראשון ואהבת, ואהבת, אתה חייב לעבוד על זה שיהיה לך אהבה. ויש מה שבא מלמעלה, לשון, לשון הבטחה, לשון עתיד, תדע לך שאהבת. אתה מתחיל עכשיו עם הפירוש הראשון, אומר ככה. בעניין אהבה הראשונה, אהבה הראשונה דיינו הפירוש הראשון בואהבת, שזה ציווי עם מההתבוננות. איך אתה יכול להגיע לואהבת, מה פירוש מצווים עליך לאהוב? זה אתה חייב להתבונן, אם תתבונן בדברים המתאימים, אז אין ספק שאתה תגיע לואהבת. מה אתה צריך להתבונן? והיינו, להבין בדעתו אחדותו יתברך. אדם צריך להבין בשכל שלו, מה זה אחדות השם? מה פירוש אחדות השם? שהקדוש ברוך הוא היחיד, והוא אחד, ולמרות כל הריבוי של הנבראים שאתה רואה, למרות עולם גדול שאתה רואה, נדע לך שהכל בטל אליו. בשבעה רקיעים ובארבע רוחות, כמו שאומרים, המילה אחד, אז האות ח' זה מרמז לשבעה רקיעים ולארץ, וארבע רוחות מרומז בדלת. ואני השם לא שניתי, אין שום שינוי בבורא חלילה כתוצאה מבריאת העולם. למה אין שום שינוי? כי העולם הוא לא תופס מקום. אם העולם היה מציאות שתופסת מקום ויש לו משמעות, אז ודאי שהיה אמור להיות שינוי, חלילה אצל הבורא, מלפני הבריאה אחרי הבריאה. אבל מכיוון שהעולם הוא עין ואפס, כמו שיסביר מיד, אז שהעולם הוא עין ואפס, אז ברור שאין שום שינוי בבורא, שאין לו שום שינוי. כמו קודם בריאת העולם, כן הוא ממש אתה. כמו שלפני שהיה עולם, אז ברור שלא היה עולם, לא היה מציאות. אז גם אחרי שנברא העולם, עדיין אין שום מציאות, שום דבר. כי כל העולמות בטלים בביטול גמור נגדו. ביחס אליו, נגדו הכוונה היא ביחס לבורא, כל העולמות הם פשוט בביטול גמור. כידוע, כי שמש הוא מגן. כי הרי, כמו שהפסוק אומר, כי שמש הוא מגן לשם אלוקים, זאת אומרת, יש גילוי של שמש, ויש מגן, שזה צמצום וכיסוי. אז זה שאתה רואה מציאות של עולם, זה בגלל המגן, בגלל הצמצום. אבל ביחס אליו, הכל בעצם בטל. אף שנראה לנו העולמות ליש, למרות שכשאנחנו מסתכלים על העולם, על המציאות, אנחנו רואים יש, וקשה לנו להכיר בכך, להפנים שהכל עין ואפס. מה עין ואפס? אתה רואה ישות מאוד מאוד גדולה, תדע לך, הוא שקר גמור. מה שאתה רואה את העולם ליש, זה פשוט שקר. אתה לא רואה את האמת. למה, מה, איך אתה יכול להבין בשכל שלך את הכל בטל? זאת אומרת ככה, מכיוון שמתארים לנו בתורה איך נברא העולם, מה כתוב? כי בדבר השם שמיים נעשו וברוח פיו. כתוב שהעולם נברא על ידי דיבור. למה התורה מגלה לנו שהעולם נברא על ידי דיבור? יכלה הרי בכלל גם לא לגלות לנו איך נברא העולם. מה אנחנו צריכים לדעת איך נברא העולם? יש לנו תוכניות גם להיות חלילה בורים. אז למה סיפרו לנו איך נברא העולם? כי זה ייתן לנו תובנה להבין את האפסיות של העולם. זה שאומרים לנו שהעולם נברא בדיבור, זה מפתח להבין את האפסיות של העולם. מדוע? ומבשרי איך זה, בוא נראה איך זה אצלנו. כמו באדם, בוא נראה איך זה אצלנו, אצל בני אדם. בתחילה כשחושב, כשאדם מתכנן במחשבתו, מה הוא הולך לדבר? אז בראש שלך אתה חושב, בשנייה אחת, בחצי דקה, אתה חושב מה אתה הולך לדבר בשעה הקרובה. אז בתחילה כשחושב, אז האם מחשבתו באחדות גמור איתו? כשאתה חשבת, אז כל המחשבות שאתה חשבת, הם היו בתוכך. הם חלק ממך. לא יצא החוצה, לא נפרד כלום. פשוט כל התוכנית שאתה הולך לדבר עם כל הפרטים שאמורים להיות, נמצאים הכל כחלק ממך. אין כאן שום יש. אם מישהו מסתכל, הוא לא רואה אפילו את הדיבורים, הוא לא מרגיש כלום, כי הכל נמצא בך. בלי שום התחלקות כלל. כשזה הכל נמצא במחשבה אחת, אז זה שאתה יכול בכמה שניות או בחצי דקה לחשוב על השעה הקרובה מה אתה הולך להגיד, כי באמת בחצי דקה הזו אין עדיין, אין התחלקות ככה מסודרת של כל מילה ומילה, וכל מילה יש לה את המשבצת שלה. אתה את כל המילים שאתה הולך לדבר שעה, הכל מקופל ומרוכז בנקודה אחת. ואחר כך כשיוצא מפיו, אחרי זה כשאתה מדבר בפועל, התחלת לדבר ונתת הרצאה ודיברת שעה, אז המילים הוא נפרד מאיתו. ואז האדם ששומע את המילים, הוא שומע מילים, והוא רואה שכל מילה יש לה את התבנית שלה ואת המשמעות שלה, ואז פתאום המילים קיבלו צורה של פירוד. ככה זה אצלנו. מה זה בנמשל? כן, כל העולמות, אותו דבר כל העולמות. קודם הבריאה, הרי הקדוש ברוך הוא לפני שהוא ברא את הכל, כתוב הכל עלה במחשבה, עלה במחשבתו לברוא את העולם. אז כל העולמות וכל הפרטים, עד הגרגיר חול האחרון, הכל היה במחשבה הראשונה. במילא כשזה ברמה של מחשבה, היו באחדות גמור איתו התברך. זה היה פשוט אחד עם הבורא, מאוחד איתו וחלק ממנו. וכמו שבטל הדיבור אצל המחשבה, בדיוק באותו רמה כמו אצל בן אדם, שכשהוא חושב על כל המילים העתידיים, אז כשהמילים העתידיים נמצאים עדיין במחשבתו, אז הכל חלק ממנו, הכל בטל, אין כאן שום ישות, בביטול גמור. כי ברגע אחד יכול לחשוב דברים עד אין קץ. למה אתה ברגע אחד יכול לחשוב ריבוי דברים? כי הדברים האלה לא תופסים ישות. אם הדברים היו תופסים ישות, וכל מילה היה תופס את המשבצת שלה, זה לוקח לך שעה לחשוב.
בדיבור אתה
לא יכול. בדיבור אתה לא יכול בשנייה אחת. כי כשזה במחשבה עדיין, הדבר לא תופס שום מקום. אז אותו דבר, כל העולמות שנבראו אחר כך ויצאו מדיבור, איך שזה במקור הראשוני של מחשבה, אז הכל מאוחד איתו, אין שום מציאות. כן, אותו דבר בנמשל. כל העולמות שהם רק דיבור אחד, כל העולמות, כמו שכתוב, בדבר השם, שמיים נעשו. כל העולמות זה הדיבור האלוקי, והוא נמשך מחוכמתו התברך. כל הדיבורים האלו הרי התחילו מבחינת חוכמה מהספירה הראשונה, כדכתיב ויצא כברק חיצו. אז ממילא הכל עין ואפס. רק מה? אחרי זה יצא בדיבור. אז כמו שיריד בעוד שתי שורות, שכשיוצא אצלנו, אצל הבני אדם, כשאתה מדבר, זה באמת יוצא ממך. וברגע שזה יוצא ממך, אז גמרנו, יוצא ממך, הקליטו את זה, אתה כבר פה, והדיבור שם, ובאמת אין קשר. ואצל הבורא, גם אחרי שזה ירד לדיבור, זה עדיין בו, זה לא יצא ממנו. זה בעניין הזה שונה הנברא מהבורא. כי אצל הנברא שייך לומר, פה אתה, ופה אתה שלך נגמר. ומפה מתחיל מציאות אחרת. אז הדיבור שלך יצא ממך, הלך לשם. אי אפשר להחזיר, אתה כבר לא שולט על זה, זה יצא. אצל הבורא אין שום דבר שיוצא ממנו. כל המושג שנקרא דיבור אצל הבורא, כמו שמסביר בתניא בפרק כ"א, לדיבור יש מעלה וחיסרון, אצלנו. לדיבור יש מעלה שכשאתה מדבר, הזולת יודע מה חשבת. יש לזה מעלה, אתה מגלה את הפנימיות שלך, זה המעלה. אבל יש לזה גם חיסרון, יש לזה מחיר. מה החיסרון? אחרי שיצא ממך, זהו, זה נפרד ממך, אתה לא יכול למשוך חזרה. אצל הבורא, לדיבור יש רק את המעלה בלי החיסרון. יש לזה מעלה שזה מגלה את המחשבות שלו וברא עולמות, אבל אין לזה את החיסרון שזה יצא ממנו. גם אחרי שזה מגלה, אין חלק ממנו. אם זה חלק ממנו, אז זה ברמה של המחשבה, זה הכל אפס. נראה עוד שני שורות ונקרא את זה בפנים.
זה ירידה.
זה ירידה, ודאי, זה גילוי, כלפינו. אבל כלפיו זה לא יצא. וגם אחר היברם, זה מה שהוא אומר בשורה הבאה. גם אחרי שזה נברא, הרי אצל הקדוש ברוך הוא אין דיבורו מובדל ממנו יתברך חס ושלום. אצל הבורא הדיבור זה לא מופרד ממנו כמו אצלנו. חס ושלום, אם נגיד שזה מופרד חלילה, פירושו שיש מקום שאין בורא, יצא מופרד, לא שייך. כי אין לך דבר שחוץ ממנו. כמו שכתוב בתניא בפרק כ"א. ולכן, מכיוון שכלפיו אף פעם זה לא יצא, אז כמי כלפיו כולה כלא חשיב ממש. אז כלפיו הכל בטל ולא נחשב, הכל עין ואפס. אז זו נקודה הראשונה שאדם צריך להתבונן, בעצם הדבר שגילו לנו שבדבר השם שמיים נעשו, שזה דיבור, זה עצמו מוביל אותך לתובנה שהכל עין ואפס. והתובנה הזו היא תגרום לך לבעבת, כמו שנראה בעזרת השם בקדם.